שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. כמצוי מפעם לפעם בדורנו בארץ ישראל, כאשר ישנם שבאים ופותחים את פיהם כנגד הלומדים תורה, כנגד העולם החרדי בכללותו, ובפרט בזמנים שבהם ישנה פריחה, יש עלייה, יש חיזוק, התעוררות בעם ישראל, מיד קמים כאלה שטוענים מה התועלת בלומדי התורה, מה יענו לן רבנן, מה פתאום העולם החרדי לוקח לעצמו תקציבים, מקבל תקציבים, כאילו שמדובר באנשים שמנותקים מארץ ישראל, אנשים שנמצאים במדינות אחרות, ובפרט כאשר הציבור שמגדיר את עצמו כציבור הנאור חושש מהקיצוץ בסמכויות של שופטי בגץ. יש כאלה שהודיעו שמעתה והלאה הם כבר לא יכולים לגור בארץ ישראל, הם צריכים לרדת מהארץ, מחפשים מקומות שונים בעולם ומכריזים על כך בריש גלי, מוציאים ויזות. אז באמת כדאי להתייחס לכל הנקודות האלה, לכל הפחות בבחינת דע מה שתשיב, כשיש שמציפים את השאלות האלה בפני אחרים. נפתח דווקא מהסוף, אותם שמודיעים שהשתלטו אחרים, החרדים ושותפיהם, השתלטו על המדינה, ומכאן והלאה אין מקום לאותם אנשי שמאל בארץ ישראל, ומחפשים לרדת לברלין, להולנד, למקומות שונים ברחבי העולם. ראשית, הדבר מלמד עד כמה באמת הם היו קשורים לארץ ישראל. כשהם מדברים על כך שלוקחים להם את המדינה, לוקחים להם את הארץ, הרי מי שבאמת קשור לארץ ישראל, הוא לא יעזוב את ארץ ישראל בגלל שהוא רואה שלממשלה נכנסו אנשים שאינם בדיוק לפי ההשקפה שהם מאמינים בה, שהם דוגלים בה. כשהשמאל הקיצוני עלה לשלטון, לא ראינו שאנשי ימין, אנשים יראי שמיים, אמרו שהם עוזבים את הארץ בגלל שהשלטון הפך להיות שמאלני. זה רק מלמד שהשמאל בישראל היום עדיין הולך בדרכו של הרצל, שלא היה אכפת לו שמדינת ישראל תקום באוגנדה או במקומות אחרים, שום קשר לציונות אמיתית, לארץ ישראל. יהודי ירא שמיים, עובד השם, שומר מצוות, שלוש פעמים ביום הוא מתפלל המחזיר שכינתו לציון, זה ציוני אמיתי. יש שיושבים ועושים תיקון חצות בכל לילה ומבקשים אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה קיבה מועד. אנשים שצמים כמה ימים בשנה על חורבן ירושלים והיציאה מציון לגלות. אנשים שלא יוצאים מהארץ לפני שישאלו רב, האם מותר לי לצאת מהארץ בשביל המטרה הזו על פי ההלכה? זה ציוני אמיתי. רק באו אותם שהתבוללו בגויים ולא היה אכפת להם לא מקדושת ארץ ישראל ולא מהציונות, אבל כדרכם לקחו מילה יפה דתית, המילה ציונות, והדביקו אותה לתנועה החילונית שדגלה בהקמת מדינה ליהודים, העיקר שתהיה מדינה חילונית, לא משנה איפה היא תהיה. ואז לאותם שמתנגדים לחילוניות שלהם הם קוראים בשם אנטי ציונים. עולם התורה הוא אנטי-ציוני, הוא הציוני האמיתי, רק לקחו את המילה הזאת והדביקו אותה למחוזות אחרים. וכשאותם באים ואומרים, אם יש ממשלת ימין, אנחנו עוזבים את הארץ, אז קודם כל צריך להסתכל עליהם במבט אמיתי, אלה אנשים שמימיהם לא היו קשורים לארץ ישראל ולא לציונות, רק ראו מקום שארץ טובה ורחבה שאפשר לבוא וליהנות ולשמוח, והכל חומריות וגשמיות ותאוות, וכשמפחדים שבדיוק המדינה לא תתנהל לפי המהלכים המדויקים שהם היו רוצים, אז הם כבר מודיעים שהם עוזבים את הארץ והולכים למקומות אחרים. והאמת היא שאם נשים את הדברים על השולחן, הם חושבים שהם בוחרים לעזוב את הארץ. אני מדבר כמובן על מיעוט שולי, אני לא יודע כמה באמת מביניהם יגשימו את כל הרעש התקשורתי שהם עושים, אבל גם אם כן, גם אותם אלה שבאמת מתכוונים להוציא ויזות ולצאת לחוץ לארץ, כשמספרים ומדברים ומתפארים בגישה שלהם, המבט שלנו צריך להיות שהארץ מקיאה אותם. פסוק בתורה. התורה עצמה אומרת, ולא תקי הארץ אתכם כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. האדם חושב שהוא פולט את עצמו מהארץ, והוא לא יודע שהארץ פולטת אותו. ארץ ישראל היא ארץ קדושה, וכשם שבעלי חיים שיוכלו דברים מקולקלים זה לא יזיק להם, אבל אדם לרוב עדינותו וגדולתו ומעלתו, אם הוא יאכל דבר מקולקל זה יזיק לו. כך ארץ ישראל היא ארץ קדושה, היא לא כמו כל הארצות. היא יכולה לסבול חטאים ואבונות ואנשים שעוברים עבירות עד גבול מסוים. אבל אדם שמגזים, מקדיש את השאה, הארץ פולטת אותו מהארץ, והוא חושב שהוא זה שבעט בארץ ישראל, הוא זה שעזב את ארץ ישראל. מה שכואב לנו הוא על אותם יהודים יקרים שעוזבים את הארץ מתוך בורות, שגדלו בבתי ספר חילוניים, שלא לימדו אותם תורה ולא לימדו אותם את המשמעות של ארץ ישראל, את המשמעות של תורת ישראל, מורשת אבות שאבותיהם מסרו נפש עבור כל שמירת מצווה מהמצוות, על תפילין ועל שבת ועל אמונה בבורא עולם, ולהיות מחוברים לתורה ולמצוות, מסרו נפש על זה. ובאו לארץ, הילדים גדלו בתי ספר חילוניים, ששם בשיטתיות עקרו מהם כל קשר לתורה וליהדות, והיום הם כשיורדים לשפל המדרגה, מכריזים על עצמם שהם שמאלניים, והם עוזבים את הארץ ולא מתאים להם מה שקורה כאן. ולנו באמת צריך לכאוב, מצד אחד לדעת שהארץ בעצם פולטת אותם, ומצד שני לכאוב הם האחים שלנו. מה יהיה עם הילדים שלהם? יוולדו להם ילדים יהודים, טהורים. מה יהיה איתם שלא יתבוללו בגויים, באומות העולם, במקומות שהם הולכים, בפרט אם להורים אין שום קשר ליהדות? וזה גם דבר שעלינו לתת את הדעת בממשלה החדשה שמוקמת, כמה לדאוג ולתרוח בעולם הקירוב, שכל אברך, כל אדם שבידו לקרב ולחזק, לקחת ילדים, לדבר עם הורים, שיעבירו את הילדים שלהם לבתי ספר תורניים, למרכזים של תורה, כי אחרת חס ושלום תוך דור שניים יכולים להימחק. באחד הסמינרים סיפרה מישהי בכאב, סמינר שהתקיים בירושלים, דיברה מישהי בכאב, אמרה שהוריה עלו ממרוקו, אביה היה מתפלל שלוש תפילות בית כנסת, אדם ירא שמיים. אחותה שגדלה כאן בארץ אמרה שהקשר שלה עם שבת זה רק הדלקת נרות, היא לא צריכה יותר מזה. כמה שהתחננו לפניה שזה כואב לאבא, יש בורא עולם, כלום, היא עזבה את הכל והחליטה שמספיק לה הדלקת נרות. מספרת אותה אחת על אחותה, שהבן שגדל בית ספר חילוני, גדל, יצא לארצות הברית, ולמרבה הצער, שבועיים אחרי שאימו נפטרה, זו שאמרה שמספיק לה הדלקת נרות שבת, שבועיים אחרי הפטירה שלה, הוא התחתן בכנסייה באיטליה, עם אישה נוצריה. איזו ירידה ואיזו הידרדרות בתוך פרק זמן קצר של דורות. הסבא אדם ירא שמיים, הבת אומרת מספיק להדלקת נרות שבת ושולחת הילד בית ספר חילוני, והילד הזה כבר עוזב את הארץ והולך ומתחתן עם גויה בכנסייה באיטליה עוד שבועיים לאחר הפטירה של אמו. צריך לידע את ההורים היום שלא יחשבו שלא אצלנו בסדר, יש קידוש בבית, יש מסורת וזה מספיק. צריך לדעת רק תורה. בלי תורה אין שימור לעם ישראל, אין קיום, אין המשך. חייבים, זו אחריות גדולה של כולנו, לדאוג לאחים ולאחיות שלנו, ולעשות כל שבידינו, כדי שאותם ילדים טהורים ילמדו תורה, יהיו מחוברים לשושלת הדורות, ואז גם הוריהם ירוו מהם נחת דקדושה. נעבור כעת לטענה נוספת שרווחת היום בתקשורת, בפרט אצל אנשי השמאל. מה יהיה עם בגץ? איך ייתכן שמנסים לצמצם את הסמכות של מערכת המשפט בארץ ישראל? יכולים עוד להוסיף פסוקים, ששופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, נאמר בתורה, מלך במשפט יעמיד ארץ. אז איך ייתכן שבאים כעת לצמצם את הסמכות של מערכת המשפט? אבל התשובה פשוטה. כולם מן הסתם יודעים אותה, אבל חשוב לחדד את הדברים, גם בבחינת דם מה שתשיב. נתאר לעצמנו, ניקח מדינה אחרת, לא את ארץ ישראל, ניקח למשל את דרום אפריקה. בדרום אפריקה ידוע שיש 56 מיליון בני אדם, מתוכם 4.5 מיליון לבנים. כלומר, למעלה מ-50 מיליון עם אור שחור, והמיעוט הזניח שם באופן יחסי, הוא אנשים בעלי אור לבן. כולם זוכרים שהייתה שם מדיניות של אפרטהייד, שהלבנים שלטו בשחורים, עד שזה התבטל, כפי שבאמת היה צריך לעשות כך. נתאר לעצמנו שיבואו 16 אנשים מבוגרים מהדור של תקופת האפרטהייד, לבנים, זקנים, ויצליחו בדרכים מסוימות להשתלט על הפרלמנט של מדינת דרום אפריקה, והם יודיעו שכל החוקים שמחוקקים שם חברי הפרלמנט, בידם לבטל ולשנות ולעשות כרצונם. מישהו בעולם היה מסכים לדבר כזה? מישהו במדינה שם בדרום אפריקה היה מסכים לדבר כזה? מיד היו כולם צועקים, 50 ומשהו מיליון בני אדם משתתפים בבחירות, בוחרים נציגים שיקבעו את החוקים על דעת הקהל. זו אופייה של דמוקרטיה. אז יש מיעוט של לבנים, והמיעוט שבמיעוט הוא זה עכשיו שמחליט שהוא הציבור הנאור, והוא זה שיחליט את כל החוקים של דרום אפריקה, ובידם לבטל חוקים של כל המיליונים שבחרו והשתתפו וקבעו על חברי פרלמנט. הרי יש כאן עקירת הדמוקרטיה במטבה. וכאן בארץ, כאשר מיליוני בני אדם יוצאים בבחירות, בוחרים נציגים, יש כללים, יש חוקים של חוקי הדמוקרטיה, פעם הימין עולה, פעם השמאל עלה, ובאים קבוצה שם בשופטי בגץ, שכידוע הם כולם בשיטת חבר מביא חבר, בעלי דעות זהות, אפילו לא מייצגים את מגוון הדעות באוכלוסייה, זה דבר שאפילו משפטנים שאינם בדיוק שייכים לימין או לשמירת תורה ומצוות, מדי פעם מעלים את הנושא הזה בהשתאות, איך ייתכן דבר כזה שבמדינה דמוקרטית, קבוצה כזו קטנה, שמגדירה את עצמה כציבור הנאור ומשליטה את הדעות שלה על כל העם. אני לא מדבר כעת מההיבט התורני שמתפללים השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה ורוצים שהכל יתנהל על פי רצון השם. שגם זה דבר פלא. אם בסין היו כעת לאחר שנות ריחוק, היו קמים ומקימים שוב מדינה, היו לוקחים את התרבות הסינית ואת החוקים הסיניים ושמים אותם עטרה לראשם. וכאן בארץ ישראל, עם ישראל שהנחיל לכל האנושות את הערכים, דבר שכולם מודים, שבתי משפט בעלי שם ברחבי העולם, אוניברסיטאות ברחבי העולם, ששם לוחות הברית מופיעות בגאון, כי הם טוענים שזה הספר, התורה של עם ישראל, היא זו ששינתה את פני האנושות, היא זו שהכתיבה את כל הערכים האוניברסליים הכי נפלאים ומיוחדים ומתוקנים, שבלי תורת ישראל העולם היה נמצא במקום מאוד ירוד, מאוד חשוך, מבחינה תרבותית, מבחינה התנהגותית, בבן אדם לחברו. ועם ישראל, שהוא צריך להיות אור לגויים, אימצו כאן במדינה את החוק המנדטורי ואת החוק הטורקי, ויש חברי כנסת שכולם יודעים מי נמנע ביניהם מכאן ומשם, והם אלה שקובעים מה יהיה החוקים של המדינה של עם ישראל. אבל גם אם כך, גם אם נניח לפי זה שהם, הכנסת היא זו שקובעת את החוקים, אבל מיעוט כזה קטן, יש לו סמכות שהוא לקח לעצמו, הרי אף אחד לא נתן לו את הסמכות הזאת. אין חוק שנתן סמכות כזו לבתי משפט, אלא מדובר כאן בפרשנויות שהשופט אהרון ברק הטביע את המונח הכל שפיט, ובמקום שהכל שפיט פירושו יהיה שהכל שפיט על פי החוק, הכל שפיט פירושו שגם החוק שפיט בפני אותה קבוצה קטנה שיושבת שם בבגץ. לכן ודאי בלי ספק שצו השעה הוא לשנות ולתקן בחקיקה את העוולה הזו ולהחזיר את מערכת המשפט למסגרת הטבעית שלה, למקום ששם היא צריכה להיות, שהשופטים יכירו במגבלות הכוח שבידם, בסמכויות שבידם. אם הם לא מבינים את זה לבד, אז צריך לעשות את זה על ידי חקיקה, וזה דבר שהוא פשוט וברור. והנקודה האחרונה שנעסוק בה היום זו הטענה כנגד הציבור החרדי, לומדי התורה, מה פתאום לתת תקציבים לבחורי ישיבות, מה פשר הדבר הזה של להעלות את המימון של הלומדי תורה, של אברכי כוללים וכדומה. עצם הטענה הזו מופרכת מיסודה מכמה וכמה סיבות. דבר ראשון, שוב אם ניקח את סין או כל מדינה אחרת, כל מדינה משקיעה המון כדי לשמר את התרבות המקורית שלה לדורות הבאים. אפילו בדברים שהם לא קשורים לרוחניות, לתורה, למצוות, למציאות הבורא, לתכלית החיים. סתם תרבות עתיקה של שבט האינקה, של הסינים, של היפנים. כמה הם משקיעים באוניברסיטאות שלהם כדי לחקור את תרבות העבר, לשמר את הדברים. כמה משקיעים בארכיאולוגיה, רק כדי לשמר דברים יבשים שעלו מבטן האדמה. סתם מוצגים, חרסים ודברים משעממים לכאורה. אבל לא, אומרים, זה התרבות, זה מה שמצאו בעבר. משקיעים המון כסף בארכיאולוגיה, במוזיאונים, כדי לשמר את מה שהיה בעבר. אז אם כך אצל אומות העולם, בדברים של הבל וריק, אז עם ישראל, שכל המבינים בעולם, בכל סוג של מחקר, בכל דיבור של גדולי הוגי הדעות ואנשי הספר, שכולם תמהים, איך ייתכן שתרבויות ענק היו על בימת ההיסטוריה, נמחקו כולם, אף על פי שלא היה מי שרדף אותם במיוחד, ועם ישראל, שהוא עם כל כך נרדף במשך כל הדורות, הוא שרד וממשיך להוביל בגאון. מה הסוד של עם ישראל? מהו סוד הקיום שלו? וכולם מודים שזו רק תורת ישראל. אם לא הייתה תורה בעם ישראל, עם ישראל היה נמחק עוד לפני דורות רבים. ככל העמים, בפרט עם שהוא כל כך נרדף. מה ששמר את עם ישראל, זהו הלפיד הזה, לפיד התורה, שהוא עבר מדור לדור. וגם רואים בעולם קהילות שלמות, שאפילו היו שומרי תורה ומצוות, אבל לא השכילו לייסד ישיבה במקום, לייסד כוללים במקום. תוך כמה דורות נעלמו מתוך עם ישראל. כשיש ישיבה, יש כולל. גם אם יש מסביב אנשים שעוסקים במלאכתם, בפרנסתם, אבל יש כאן מגדל אור שמאיר את כל הקהילה, את כל העיר, את כל המדינה, והמגדל אור הזה הוא זה שמשמר את כולם. וככל שהריכוז היהודי גדול יותר, כך צריך יותר ויותר לומדי תורה, ויותר ויותר ישיבות וכוללים. זה אפילו רק מההיבט הלאומי, אנחנו לא מדברים כעת על העניין הרוחני. אם ניכנס לעניין הרוחני, הרי הדברים גבוהים הרבה יותר. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אדם שיש לו אמונה בבורא עולם, אמונה בתורת ישראל, הרי התורה מדברת גלויות, שאם לא ברית התורה, שתהיה קיימת יומם ולילה, שיהיו יהודים שיושבים ועוסקים בתורה, אז חוקות שמיים וארץ לא שמתי. עומדות היו רגלינו במלחמה, בזכות שערי ירושלים שהיו יושבים ועוסקים בתורה. התורה מצווה אותנו להעביר את המסר שבה מדור לדור, בלי לומדי תורה, שישקיעו את עצמם בתורה, כשיהיו פנויים מכל אבלי עולם, כל אדם שלועגים ללומדי תורה, נראה אותם יום אחד מסוגלים לשבת, כמו בחור ישיבה שיושב ולומד סדר בוקר, ואחר כך סדר אחר הצהריים בסדר שלישי, ועוד מוסיף ימי שישי ושבת ומתמיד ושוקד על לימודו, ומזניח את כל השטויות שיש בעולם. צריך לעמוד מפניו, על פי ההלכה, בחור ישיבה בן 15-16 נכנס לבית מדרש, לאחר שהוא כבר יודע מסכתות ולומד תורה, וכל היום הוא שקוע בתורה. זה אדם שבכל מקום שהוא נכנס מן הראוי לקום מפניו. אדם שהוא יקר ערך, את הימים האלה של כל הבערה של הגיל הצעיר, הוא משקיע את המרץ שלו בתורה. כמה צריך לייקר את אותם לומדי תורה. פעם דיברתי בפני אברכי כולל, אמרתי להם, על פי האמת, היה מגיע כאן לכל אברך לפחות 20,000 שקל לחודש. אדם שמשקיע את עצמו בתורה, משמר, זה מינימום של הכרת הטוב שעם ישראל צריך לדאוג לו. רק מה לעשות שהכוללים לא במצב שיכולים להרשות לעצמם סכומים כאלה, אבל שידעו שעל פי האמת זה לא שבגלל שמקבלים מלגה זעומה, אז חס ושלום מדובר באנשים סוג ב'. הפוך, הם אנשי הדגל מעל חברי הכנסת ומעל השליטים ומעל המלכים ומעל כולם. פסגת הפירמידה של כל האנושות בעולם, אלה אותם בני תורה שיושבים ועוסקים בתורה, שהעולם קיים בזכותם, עם ישראל קיים בזכותם, הם אלה נושאי הלפיד מאז משה רבנו, מקבלי ומוסרי התורה מדור לדור, ורק בזכותם עם ישראל ישמר ויתקיים. אז ודאי שמצווים כולנו, אפילו נניח שבאמת אם הטענה הייתה נכונה, תכף נראה שמדברים דברי הבל, שכאילו שהם חיים על חשבון משלם המיסים הישראלי, שהוא לא דתי והוא עובד, והחרדים מקבלים בשביל הבחורי ישיבות, תכף נראה את השטות שיש בטענת ההבל שיש בדבר הזה. אבל אפילו אם כך היה, שבאמת היו הם שמממנים את לומדי התורה, הרי ודאי שזה אינטרס לאומי של עם ישראל, בלי קשר לצד הרוחני, התורני, שיש במשמעות של הלימוד תורה. אבל גם מצד הטענה, עצם הטענה המופרכת הזו, שכאילו שהעולם החרדי חי על חשבון העולם החילוני, זה שקר גמור שדיברנו עליו בעבר, רוצנו על כך סרטון בהידברות של 13 דקות עם טבלאות ונתונים שמוכיחים את הדברים. פה נציין את הדברים רק בקצרה, בבחינת דע מה שתשיב. הטענה שלהם, שבעצם יש כאן אנשים שעובדים לפרנסתם, משלמים מס, והבחורי ישיבות והלומדי תורה שהציבור החרדי רואה אותם כדמות וסמל, הם מקבלים מלגות ותקציבים מכספי המיסים שאחרים משלמים. כשבוחנים ובודקים כמה הציבור החרדי מבחינה כלכלית נותן כסף לקופת האוצר של המדינה וכמה הוא מקבל, נגלה שיש כאן עוולה גדולה לרעת הציבור החרדי, שנקווה שמי שיקום ויתקן את זה. ונעשה חשבון פשוט. זה לא סוד שקופת המדינה, הכנסות לקופת המדינה, הם ממס ישיר ומס עקיף. מס ישיר זה אדם עובד, משלם מס הכנסה. יש מס עקיף. כל מוצר שהאדם קונה, קונה חלב, 17% מזה לקופת המדינה, זה המע"מ, מס ערך מוסף. ויש עוד מיסים עקיפים ומיסים ישירים, אבל זה בעצם העיקרון. כשיהודי חרדי קונה ב-1,000 שקלים בחודש, זה אומר ש-170 שקל הוא נתן לקופת המדינה. הוא קנה ב-5,000 שקל, אז צריך להכפיל את ה-170 ב-5. וכן על זה הדרך. קונה דירה. העולם החרדי, כידוע, נוהג לקנות דירות לילדים, מתאמצים על כך, תורכים על כך, לא לוקחים את כספי המדינה ומוציאים בחול על טיולים ועל הבלים. יש גם בציבור החרדי מיעוט זניח כזה, אבל סך הכל הציבור החרדי בכללותו, את הכסף שיש לו הוא משקיע במדינה עצמה, לא בחוץ לארץ על טיולים והבלים. כי את החוויות ואת הריגושים לא צריכים להשיג בטיולים. כל אדם שיש לו את חגי השנה, את השבתות בחיק המשפחה, עם המשפחה הגדולה, לא ילד וכלב, אלא באמת בחיק המשפחה המורחבת עם המון ילדים ונכדים ויושבים ושמחים ומבקרים, יש ריגושים בתוך הבית, לא צריכים לצאת למסעדות יוקרה ולטיולים בחול, פוך, מרגישים שזה מיותר וחבל לי על הזמן. יש לו את הפורים עם החגיגה של פורים ואת סוכות עם ההתרגשות של בניית הסוכה וארבעת המינים וראש השנה, ואחר כך יש חנוכה, כל חג וחג עם כל המשמעות, ההכנות לפסח חודש לפני כן, ניקיונות וסדר, השנה רוויה בתוכן, רוויה במילוי, אז לא צריכים בזבז בחול, נהנים בתוך הבית. ואת הכסף הזה משקיעים בלעזור לילדים, לקנות להם דירות, לסייע עד כמה שידם מגעת, שיוכלו לקחת משכנתה, שיהיה להם בסיס. מישהו יודע כמה כסף נכנס לקופת המדינה מכל דירה שנקנית בארץ, כל דירה שנבנית בארץ? שם באותו סרטון הבאנו פחות או יותר את החשבונות, סכומי עתק שנכנסים לקופת המדינה. אז יש את המע"מ, יש את ההכנסות האלה מהקניות השונות שיש בעולם החרדי, שכל זה הולך לקופת המדינה בדיוק כמו אדם שהוא לא דתי. אין הבדל בזה בין חרדי ללא חרדי. אז מה יגידו? רק רגע, אבל יש מס הכנסה. ומס הכנסה, אם ניקח את הציבור החרדי שעובד, אז מבחינה מספרית יש פחות עובדים בציבור החרדי מאשר בציבור החילוני והכללי בארץ ישראל. אז ראשית צריך לזכור שזה לא כמו שנראה, כאילו שיש איזה פער שאלה עובדים ואלה לא עובדים. בציבור החרדי יש את הנשים שעובדות ויש להם גם כן משלמות כמו כולם. והגברים עצמם, אחוז גבוה מהם, כן עובד ונותן את המס הכנסה, משלם כמו כולם. אלא מה? יש איזה פער של אחוזים מסוימים. אבל כאן באה נקודה ונתון שהעיתונאים ואחרים לא נותנים דעתם עליה, או שיש כאלה שיודעים ומתעלמים. רוב מס ההכנסה שנכנס לקופת המדינה הוא בא מהעשירון העליון. כל מה שנכנס מהאנשים הפשוטים זה כסף קטן. הרוב נכנס משני העשירונים העליונים, שמס ההכנסה שלהם הוא באמת בסכומי עתק, אפשר לראות את הטבלאות. ושם בעשירונים העליונים, החרדים והלא חרדים הם פחות או יותר באותו יחס כמספרם באוכלוסייה, כפי המספר היחסי באוכלוסייה, אז באמת הטענה הזו של לא משלמים מס היא טענה הזויה. ולעומת זאת, כשנבדוק כמה כסף אוצר המדינה מתקצב תרבות חילונית, דברים של הבל, תיאטרונים ועניינים שונים, שם גם הבאנו נתונים כאלה ממה שהתפרסם באותה תקופה, רואים שהציבור החרדי מקבל פחות ממה שהוא נותן לקופת המדינה. במילים אחרות, הציבור החרדי יכול להכריז בפה מלא שאנחנו מוכנים לעשות סוג של עסקה עם המדינה. ננסה לחמש שנים לקחת קופה שהמדינה תסכים שהציבור החרדי לא נותן כסף למדינה מכל המיסים ולא מקבל, אלא הכל נכנס לשם. כל המע"מ, כל המס הכנסה, כל המיסים שהיום הציבור החרדי משלם לקופת המדינה, שייכנס לשם. את המיליארדים שעמותות החסד חוסכות לקופת המדינה, עמותות החסד החרדיות, שגם על זה יש מחקרים, אם זה יד שרה וחסדי נעמי וכל הארגונים הידועים שמסייעים ועוזרים וחוסכים, מה שהמדינה הייתה צריכה לעשות הם עושים, וחוסכים המון כסף ממערכת הבריאות ועוד. את זה נשאיר כתרומה, את המיליארדים האלה נשאיר כתרומה שבאמת החרדים רוצים לתרום לעם ישראל בלי קשר לקופת המדינה. אבל נדבר אפילו על כסף ממשי שהציבור החרדי משלם לקופת המדינה, ועל המטבע הזר שהציבור החרדי מביא לקופת המדינה מעשירי עולם לצורך הישיבות וכו'. הרי כאשר נבדוק בסוף אותם שנים כמה כסף נכנס לאותה קופה, ומשם גם הציבור החרדי ייקח את הצרכים שלו לכל מה שצריכים, לישיבות, לכוללים, אנחנו נגלה שאוצר המדינה התחרט, אם הוא היה מסכים לדבר כזה, שחמש שנים לעשות ניסוי כזה, הם היו מתחרטים, כי היו רואים כמה כל השנים הציבור החרדי נתן מכספו למדינה, וכמה מעט הוא קיבל מאוצר המדינה לצרכים שלו, לצורכי תורה, לצורכי תרבות, לצורכי השימור של הזהות הלאומית של עם ישראל, דבר ששייך לכל כלל ישראל. לכן בסיכומם של דברים, ודאי שלא צריכים להתרגש ולא להתפעל, לא אנחנו ולא נציגי הציבור שלנו שנמצאים בכנסת, ודאי שצריכים לעמוד בעוז ובגאון לתת לציבור החרדי את מה שמגיע לו, וזה דבר שהוא אינטרס לאומי של עם ישראל, וירצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר ויושב ראש ארגון הידברות.